מרובה על ענייני המשכן. טוב, כפי שציינו מספר פעמים, המשכן הוא תמצית העולם, וכל מה שמצאנו בבריאת העולם מוכרח גם לחזור על עצמו גם בעשיית המשכן ובבניינו הסופי. ולכן אנחנו גם מוצאים הרבה מאוד מרכיבים של בריאת העולם בתוך עשיית המשכן. וזאת מסיבה פשוטה, במשכן מתברר שהאדם מסוגל להיות שותף למעשה בראשית, פירוש הדבר מה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות, אף האדם מסוגל לברוא עולמות, וייתם כאלוהים, אומר רש"י, יוצרי עולמות. כן? יבעו צדיקי, ברו על מה, אם היו הצדיקים רוצים, היו יכולים לברוא את העולם. וזה באמת מה שאנחנו עושים כאשר אנחנו בונים את המשכן, אנחנו בונים עולם חדש. לא הרי העולם שלפני הקמת המשכן, כי הרי העולם שאחרי הקמת המשכן. אלה הם שני עולמות שונים לחלוטין. כמובן שהמשכן הזה היה צריך להיות במקום מאוד מוגדר בירושלים, מכל מיני סיבות זה הוקדם לפני הזמן. ובאמת אם הכל היה מסודר כמו שצריך, עם יציאת מצרים היו נכנסים ישר לארץ ישראל ומקימים את המקדש בירושלים, ובזה הייתה פחות או יותר מסיימת ההיסטוריה. אבל לפני שההיסטוריה שלנו היא היסטוריה מסובכת, כאשר אנחנו רוצים לבנות עולם חדש שבו שכינה שורה, לוקח לנו זמן, ואנחנו לוקחים, אנחנו בונים תחילה משכן מתנדנד, משכן שנושאים אותו במדבר, נושאים ונושאים איתו במדבר, ורק אחרי תקופה ארוכה שמדודים של שנים רבות אפשר לבנות מקדש בירושלים. ולכן יש איזו חולשה במקדש שלנו. באמת היה ראוי שהמשכן יהיה סיום התורה. אגב, מה המילים האחרונות שבתורה? לעיני כל ישראל. אם תסתכלו בסוף הפרשה שלנו כתוב ממש הפסוק האחרון, כי ענן השם על המשכן יומם ושתהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. אם כן, כאן מסתיימת התורה. כך לפחות, כך ראוי להיות. ראוי שהתורה תסתיים בסוף ספר שמות. מה גורם שהתורה עדיין לא מסתיימת? לכל מסעיהם. אלה הם שתי המילים, לכל מסעיהם, ואלה שתי המילים הנוספות בפסוק שלנו. כלומר, משהו עדיין לא הושלם וצריך להשלימו. מה? כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כן, ראיית העיניים זאת תהיה ההשגה היותר עליונה. ידוע, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, אמרו אבותינו. בעולם הזה אנחנו כל הזמן שומעים קולות מלמעלה. כן, הנביאים מתנבאים באוזניהם, שומעים. אבל עתיד לבוא רואים. כן? עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה למחכה בו. אז כן, לעיני כל ישראל, זה לכאורה המצב היותר עילאי, זה אחרית הימים. זה עולם הבית, אפשר לומר. אבל לעיני כל בית ישראל שבזמן הזה, שבדורנו זה, הוא עדיין חלוש, עדיין צריך לנסוע בכל מסעיהם. ולכן, בזה התורה לא מסתיימת. כן, כמו שבמעשה בראשית, גם כן התורה סיפרה לנו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו, כיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, אבל עדיין נשאר מה לעשות. כן, כלומר, הבריאה לא מושלמת, תפקיד האדם להשלים אותה. בית המקדש לא הושלם, ההיסטוריה עדיין צריכה להשלים את המקדש הזה. ולכן עדיין משהו איננו מושלם. עדיין צריך לנסוע. כלומר, לא נמצאים במקום שבו צריך להיות. לא נמצאים במקדש בירושלים. ומדוע לא נמצאים במקדש בירושלים? משום החולשה של האדם. כי לפי מה שתואר בפרשת בשלח, בשעה שיצאו ממצרים, היו צריכים להיכנס מיד לארץ ישראל, לא לעבור דרך הר סיני. קל וחומר שלא להסתובב במדבר 40 שנה. אבל גם מעמד הר סיני היה בדיעבד. הרי התורה אמרה במפורש, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פני נחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה, ויצב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אם כן, היה צריך להיות שלא יעברו דרך מדבר סיני והר סיני, אלא מיד ייכנס לארץ ישראל, היו בונים את המקדש בירושלים. זה היה אפשרי במצב של רוממות. החולשה שהתבטאה ראשית כל בחולשה פוליטית, בפחד מפני המלחמה, גרמה שכל ההיסטוריה כולה נדחתה, אחרית ההיסטוריה נדחתה בכמה אלפי שנים. ואנחנו כל הזמן משלימים את המסעות האלה כדי להגיע למצב של לעיני כל ישראל. אם כן, יש הקבלה מאוד ברורה, אם כן, בין בניין המקדש לבין בניין העולם. כשאנחנו, יש מדרש ידוע, תנחומם, ומובא גם על ידי בעלי התוספות על התורה, גם על ידי רבינו בחיי, שכשם שביום ראשון של בריאת העולם נבראו שמיים וארץ, אז כך היו יריעות עיזים, כן? שגם על זה נאמר מוצא שמיים כיריעה, ביום השני רקיע, והייתה פרוכת, ביום השלישי נברא הים, אז באמת כנגד זה כיור, הכיור שבמקדש, עם המים שבו. והיום הרביעי מאורות, כנגד זה מנורה. ביום החמישי היה עוף מעופף על הארץ, כן, ציפור כל כנף, אז גם הכרובים פורסי כנפיים למעלה, כמין שני ציפורים. וביום השישי נברא האדם, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. וביום השביעי, ויחולו השמיים והארץ, ותחל כל המלאכה, ויברך אלוהים מקום השביעי, גם ויברך אותם משה. אם כן, יש איזו הקבלה בין בריאת שמיים וארץ לבין הבריאה הפרטית שאנחנו בונים בתוך בית המקדש. אנחנו בוראים איזה מין עולם חדש. וכמו שהעולם נברא, כפי שידוע, בעשרה מאמרות, כך גם המקדש צריך להיברא בעשרה מאמרות. ככה, לפחות הגיוני שיהיה. כשאנחנו מסתכלים בפרשה, פרשת פקודי, שמסכמת את כל עניין המקדש, אנחנו לא מוצאים עשרה מאמרות. אלא אנחנו מוצאים, במקום זה, 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. כך כתוב. 18 פעמים כתוב כאשר ציווה השם את משה. כלומר, כאילו יש 18 ציוויים שכפיהם משה עשה את המקדש. ופלא, איפה שמענו על 18 מאמרות? אז צריך לחזור אחורה. העולם נברא, אמרנו בעשרה מאמרות, אבל זה לא מדויק. העולם נברא בתשע מאמרות ועוד אחד. מה? כן, כלומר, אני מדייק, אחד ועוד תשע. כתוב תשע פעמים במעשה בראשית, ויומר אלוהים, כל אלה מאמרות. שואל התלמוד, איפה העשירי? הוא אומר, בראשית, זה גם מאמר. וכי למה? משום שאמירה זה דבר מפורש. למי אומרים משהו? למי אומרים? למי שיכול לשמוע. כן? מי שמדבר לבד, זה משהו לא נורמלי. עכשיו, במאמר הראשון, ריבונו של עולם ברא יש מאין. אין לו למי לומר. לכן המאמר הראשון אינו מופיע בצורה המקובלת ויומר, אלא בצורה סתומה בראשית. כאילו הוא אמר לעצמו. וזה היה המאמר הראשון. מכאן ואילך יש ראשית. לראשית אפשר לדבר. אם כן, ויומר אלוהים עם מי הוא דיבר? הוא דיבר עם הראשית. ואז עוד תשע מאמרות להשלמת העולם. זה, הרעיון הזה ידוע בפרק שלישי של נצח ישראל, המהר"ל מפראג, איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הוא אומר, בהתחלה ברא את הראשית, אחרי שוב השפיע על הראשית, ומזה נוצר הריבוי. אם כן, כך נברא העולם. עכשיו, כשאנחנו מצטרפים לקדוש ברוך הוא, וגם אנחנו בוראים עולמות, זה ברור שעל המאמר הראשון אנחנו לא מסוגלים לחזור. אנחנו חוזרים רק על תשע מן המאמרות האלה. בוודאי. אם כן, ברור שהמשכן לא יכול להיברא בעשרה מאמרות, אלא בתשעה מאמרות בלבד. כפול שניים שווה, לפי זיכרוני הדל,
18.
למה כפול שניים? פשוט. זה גמרא מפורשת במסכת כתובות. אתה בטח זוכר למה אני מתכוון, אבל אני אזכיר לך. במסכת כתובות נאמר, גדולים מעשי צדיקים יותר מבריאת שמיים וארץ. מה זה מעשי צדיקים? אומר רש"י, בניין בית המקדש. מכאן שרש"י איננו מאמין שבית המקדש ירד מן השמיים, נכון? אלא אומר רש"י, מעשה צדיקים זה בניין בית המקדש. לא יודע, אז מה נעשה שרשי אומר במקום אחר שירד מן השמיים? יש מה לתארף. מה? תלוי מי אנחנו. אם אנחנו זכאים, אז בית המקדש נעשה על ידינו, ואם לא מגיע לנו לבנות את בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא יוריד אותו מן השמיים. בעיטה? לא, זה לא קשור. לא קשור, זה זכו ולא זכו. אם זכו, בונים אותו בעצמם, וזה מה שרש"י אומר, גדולים מעשה צדיקים. כן? אם הם צדיקים, אז הם בונים את בית המקדש. אם הם לא צדיקים, אלא רשעים, חס ושלום, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את המקדש מן השמיים, לא מגיע לכם. כן? כפי שמצאנו גם ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, בליל פסח, מי עבד שם קשה? הקדוש ברוך הוא עבד קשה. מה בני ישראל עשו? שום דבר. אסור לצאת מן הבית, זה העיקר. אל תבליטו את עצמכם. למה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בליל פסח לא לעשות את זה? כי לא היינו זכאים לזה. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אז יש לכם זכות בכלל לעשות משהו. זה שהקדוש ברוך הוא גואל אתכם, זה בגלל שהוא נשבע לאברהם, יצחק ויעקב. בקריאת ים סוף עשו קצת משהו. למה? כבר קנו זכות. אחרי שבעת ימים כבר התחילו קצת לקלוט יותר קדושה, נגדלו מטומאת מצרים, אז הייתה להם זכות להיות שותפים במידת מה. אמנם הרוב הקדוש ברוך הוא עשה, אבל בני ישראל הלכו. אם הם לא היו הולכים זה לא היה עוזר. כן? מעמד הר סיני עוד יותר, כן? כן, כן, כלומר, כל פעם שהאדם שותף זה סימן שיש יותר זכות. טוב, בואו נחזור למה שאומר, כן, מה שאומר את הגמרא עכשיו. גדולים מעשי צדיקים, כלומר בני בית המקדש, יותר מבריאת שמיים וארץ. מדוע? משום שבבריאת שמיים וארץ נאמר, אף ידי עשתה ארץ ומיני טיפחה שמיים. אם כן, הקדוש ברוך הוא כשברא את השמיים השתמש ביד אחת, אף ידי עשתה ארץ. כשברא את את השמיים ומיני טיפחה שמיים, כל פעם יד אחת עשתה. ואילו במעשיהם של צדיקים נאמר, כך ממשיך התלמוד, מקדש השם כוננו ידיך, בלשון רבים, שני ידיים. אם כן, עשיית שמיים בבית המקדש זה, זה פגישה בין היד שבראה את השמיים והיד שבראה את הארץ, זה חיבור בין מעלה ומטה, שני ידיים יש שם. אם כן, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים בארץ, כי כל אחד ואחד זה עולם נפרד. כמו שרש"י אומר במפורש על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. רש"י אומר, כל מעשה שמיים וארץ נבראו במאמר, ואילו אדם הראשון נברא בידיים. אני לא הבנתי את ההבדל בין לברוא במאמר או לברוא בידיים. אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, אלא הכוונה במאמר אחד כל נברא ונברא, ואילו האדם בשני ידיים. כן? אצל האדם מתחברים שמיים וארץ. ידוע אגב המאמר הזה, חז"ל, הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון שמיים וארץ, יום שני ברא את הרקיע מן העליונים, יום שני את הצמחים ואת הים מן הצמחים, שלישי, כן, הצמחים והים מן התחתונים, יום רביעי מאורות מן העליונים, יום חמישי דגים ועופות מן התחתונים, והיום השישי צריך לברוא את האדם. אמר, אם אני אברא אותו מן העליונים יש יתרון לעליונים, יש קנאה בתחתונים, ואם אני מורא אותו מתחתונים אותו כנ"ל. אם כן, מה עשה? ברא אותו מן העליונים ומן התחתונים, ואז אין קנאה בעולם. אם כן, אתם רואים מה? זה הכוונה נברא בידיים. זה תפקידו של האדם. אם כן, האדם עושה עבודה כפולה. עכשיו הבנתם, זה כבר אין צורך להסביר מדוע זה 18 מאמרות שעל פיהם נברא בית המקדש. כן? זה 9 מאמרות שבידינו לעשות, כפול 2, כיוון שאנחנו מאחדים עליונים ותחתונים. אם כן, זוהי בריאה כפולה. כן, לכן כתוב 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. מה? הנשמה מן העליונים והגוף מן התחתונים. כן, זה כמו שכתוב, נובע במסכת סנהדרין פרק חלק, יקרא אל השמיים מעל ולארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל זה נשמה, ולארץ לדין עמו זה הגוף. נכון? השמיים בגימטריה נשמה. לכן יש לנו כוח לזה. ועיין נפש החיים שם על הפסוק, אחור וקדם תרתני ותשת עלי כפיך, שאדם הוא אחרון למעשה בראשית, אבל הוא קדם בכל מעשה מרכבה. זה שורש נשמת. ובאמת זה מה ש... זו הייתה סגולתו גם של מי שעשה את המקדש, הלא הוא בצלאל, בנורי, בן חור, במעשה יהודה. מסוגל לאחד את כל העולמות. אגב, למה אמרו את השמות האלה? בצלאל בן אורי בן חור. אם אתה רוצה להגיד, בדרך כלל אומרים רק את שם האבא, אני צריך להגיד בצלאל בן אורי. ואם כבר אתה רוצה להגיד יותר, אז תגיד את יעקב אבינו. כן? אלא זה בא להסביר מהי המעלה של בצלאל. הוא מאחד את כל העולמות, מעולם העליון, עולם החירות, חור, משם הוא מאיר, ומשם אפילו לעולם הנמוך שלנו, עולם העשייה, שכולו צל, בצלאל. בצלאל, למעלה מזה יש עולמות של אור, למעלה מזה עולמות של חירות, והוא מאחד את הכל. תראה איזה זה קיים. כן. זה יותר טוב. הרי מה השאלה?
אולי פה ההקבלה. האם זה דומים עניין המשכן, דומה לבריאת שם, בריאת העולם?
נכון. דומה לך. עוד הבנתי את השאלה.
בצלאל זה אליה במשנה לכל האלוהים?
הם עושים את מעשה השם. אז אתה שואל למה האוליה, זה גם. זה הייתה השאלה? טוב, אז לא הבנתי את השאלה. טוב, בעזרת השם אני אבין. אגב, יש מי שמאיר, מי זה רבנו בחיי שמאיר את זה, שבבניין בית המקדש, אם תשימו לב, בכל הפרשיות של המשכן, הפועל לעשות חוזר 248 פעמים. בדיוק. כנגד 248 עשיות שאנחנו מצפים מן האדם לעשות, רמח מצוות עשיות. זה ברור, זה הולך ביחד. עכשיו אני רוצה פה להתייחס למשכן. כאן עד עכשיו זה פחות או יותר ברור, כן? כלומר, המקדש הוא המקום שבו יש הסתכמות של כל מאמצי האדם. עכשיו הייתי רוצה להתייחס לנקודה נוספת. אז אתם זוכרים שכבר למדנו איך שכל הפרשיות האלה, פרשיות המשכן, ויש חלק מפרשיות ספר ויקרא, הן מכוונות כנגד שתי שיטות בהתקדשות האדם. השיטה של משה והשיטה של אהרון. השיטה של משה והשיטה של אהרון. וכפי שלמדנו, השיטה של משה באה לידי ביטוי בפרשת תרומה, השיטה של אהרון באה לידי ביטוי בפרשת תתווה. וכפי שלמדנו גם בפרשת כתיסה, המאבק בין שתי השיטות, בין שיטת משה ושיטת אהרון, הביא לידי משבר. כן? אהרון לבדו התחיל לפעול שלא בדעת משה והתחיל לבנות עגל זהב. המאבק הזה, כן, הצריך בניין מקדש בצורה קצת שונה ממה שהיה בתכנון. בתכנון, כפי שאמרנו, כן, תורת משה ותורת אהרון לא נוגעות זו בזו, ואילו במקדש שבפועל מתמזגות השיטות. אני מקווה שדברים ברורים, כן, זה דברים שכבר אמרנו מקודם. ובפרשת ויקבל חוזרת תורת משה מתוך התחשבות בתורת אהרון. כן, כפי שראינו למשל, למרות שמשה תמיד סומך על נדיבות ליבו של האדם, הוא מוכן להגיד זה הדבר אשר ציווה השם. למרות שבמידה של משה אין צורך במזבח כתורת, בכל זאת בפרשת ויקהל נכנס מזבח הכתורת. יש התחשבות בתורת אהרון. לעומת זה בפרשת פיקודי אנחנו רואים את ההפך. זאתי תורת אהרון המתחשבת בתורת משה. ובמה זה, במה הבלטה כאן? פרשת פיקודי מתחילה בביטוי אלה פיקודי המשכן. מה זה פיקודים? פשט, כן? פשט הדברים, ספירה. אנחנו סופרים כמה כסף היה, כמה זהב היה, כמה נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שנים ושש ועידים, בודקים, עושים מניין מדויק. מתי צריך לעשות ספירת מלאי? מתי עושים דבר כזה? כשאין אמון. בודקים, אולי גנבת, אז עושים ספירת מלאי. זה מדרגה מאוד נמוכה, זה שמשה צריך להצטדק ולהגיד לא לקחתי אפילו מסמר זהב אחד. כן? ויש משהו קצת לא ברור פה. כן? כיכר לעדן, כיכר לעדן, מעט הכיכר לצקת וזה, מה קרה פה? כן? מדובר על עם ישראל במדרגתו הנמוכה, שצריך להצטדק לפניו. ובאמת זוהי תורת, מי שאחראי על זה, זה אחד מבני אהרון, כפי שכתוב, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד תמר בן אהרון הכהן. זאת תורת אהרון, אבל על פי משה. כן? שוב, יתברר מכאן ואילך, תורת אהרון לא יכולה לעמוד לבדה, יש לה סכנות משלה, צריך להתחשב בתורת משה. לכן אשר פוקד על פי משה. ולכן גם מקדש כזה, כן?
כשמדברים על
העניין
של
בית הברית,
אז הם אומרים
ולא יחשבו,
אבל הם אומרים שיש סופר, הם שולחים סופר מטעם המלכות שסופר, אבל
אחרי זה
כשמסירים את
הכספים
בידו,
אז אומרים שם אנחנו
לא חושבים, אבל בהתחלה
בהתחלה סופרים כדי לדעת כמה הגיע, אבל לא כדי לבדוק שהם לא מרמים. זה מה, זה הכוונה שם. כדי לדעת כמה יש לרשותנו. בסדר, זה טכני. אבל, עכשיו אני אומר מפורש, ולא יחשבו את האנשים, כי באמונה הם עושים. עכשיו, מקדש שבו יש צורך בחשבון, יש בו רמז לאפשרות של חטא, זה מקדש שגם יכול להיחרב. כלומר, מקדש משה בלבד לא יכול להיחרב. המקדש כזה כן יכול להיחרב. כן? יכול להיפקד. אלה פקודי המשכן, וביום פוקדי, ופקדתי עליהם חטפם. וכן, לפקוד, זה לשון שלילית. יכול להיות שהמשכן הזה ייפקד. פקודי המשכן, משכן, ולכן יש כל מיני בעלי גמטריות שחישבו דרך הפסוק הזה, כמה זמן בית ראשון יעמוד, כמה זמן בית שני יעמוד. כן, הרמז לחורבן כתוב כאן. מקדש כזה שבו יש, שבו מונים, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. ברגע שאתה מתחיל למנות ולספור, יש סכנה של חורבן. לכן באמת בפסוק הזה נרמז החורבן. אלה פיקודי המשכן. אלה זה תמיד כל, יש גמרא במסכת שבועות שאומרת שכל החטאים שבהם כתובה המילה אלה בתורה הם עבירות חמורות ביותר. יש כל מיני סוגי עבירות. עבירה חמורה זו עבירה שכתוב בה המילה אלה. כך מובא במסכת שבועות. כן, אלה פיקודי המשכן. כלומר, העבירות החמורות רק, הם רק אלה יכולות להחליף את המשכן. משכן העדות, השכינה שהיא עדות שהשם שוכן בישראל, אשר פוקד על פי משה. כן, שני דברים יכולים להחליף את המקדש. או החטאים של ישראל, או הפה של משה. וזאת למה? ידוע, אם משה היה נכנס לארץ ישראל, היה בונה את בית המקדש, כידוע, זאת הסיבה שהוא רצה להיכנס, ויראה את ההר הטוב הזה, והלבנון, ההר הטוב זה חרם ושריף, סליחה, זה הר הבית, והלבנון זה בית המקדש שמלבן את אבות הנפש של ישראל, וזאת גם הסיבה שבגללה משה לא נכנס לארץ ישראל, כי אם הוא היה בונה את בית המקדש, אי אפשר היה להחריב אותו. מקדש שלא יכול להיחרב, זה סכנה גדולה לעם ישראל. כי אם עם ישראל חס וחלילה חוטא, אז הקדוש ברוך הוא מחלה את חמתו במקדש. אבל אם אי אפשר להחריב את המקדש, יחלה חמתו חלילה בישראל. לכן טוב שמשה לא נכנס לארץ. ומה היה התירוץ שאמר הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא נכנס למקדש? בגלל שבמקום לדבר אל הסלע, אתה הקיטה אותו. אם כן, הפה של משה הוא זה שגורם שאפשר להחריב את המקדש, אשר פוקד על פי משה. ביד איתמר בן אהרון הכהן.
איך הוכחה מהסלע?
הוא צריך לדבר, הפה שלו הוא החוטא כאן, נכון?
כן, שהוא לא דיבר אל העיקה,
אל העיקה, אם כן, הפי, פי משה הוא זה שפוקד את המשכן. זה ברור? זה כיבויים, לא, זה יכול להיכנס לארץ ישראל. ביד איתמר בן אהרון הכהן. והחטא גרם גם שנפקד מן הלוויים קצת, כי בגלל החטא צריך לקחת חלק מן הנביאים ולהפוך אותם לכהנים כדי להוות אמצעי בין הקדוש ברוך הוא לישראל. וכן, ביד איתמר בן אהרון הכהן זה פקידה, משהו חסר משבט הלוויה. אגב, כמובן כל זה דרש, אבל יש פה גם, הדברים קוראים להיות הפשט מהדברים שאמרנו, משום שמדוע המשכן נחרב או מקדש נחרב? כשהוא לא מתאים למה שהוא ראוי להיות.
הוא לא נחרב
המשכן. חורבן שילה, מה? נחרב, מה? מה זה?
לא נחרב. לא גלו, לא היה מצב של חורבן
שילה. היה גלו? היה גלו? תסתכל בספר תהילים איך שדוד המלך מתאר את חורבן שילה. הוא מתאר את זה כגלות. ולכן שם הוא אומר, הושיענו אלוהי ישענו וקבצנו מן הגויים.
אז מה זה שייך? זה לא כתוב לא בשופטים ולא בשמואל.
מה, שנחרב המשכן? כתוב מפורש בשופטים, ששבט דן עבד את פסל מיכה עד יום גלות הארץ, וכתוב שמה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. נכון? שני פסוקים, אחד אחרי השני, שעבדו את הפסל הזה כל ימי היות בית האלוהים בשילו, והם עבדו את הפסל הזה עד יום גלות הארץ. צריך להחליט. אלא זה בא לומר שזהו זה. משכן שילו, אם הוא חרב, זה גלות הארץ. כלומר, גלות זה לא חייב להיות בחוץ לארץ. אם היינו זוכים, היינו מגיעים למצב שהיינו גולים רק בארץ ישראל. לא זכינו, גלינו אפילו לחוץ לארץ.
אבל זה היה מצב חיובי שהפסיק המשכן בשילו, זה יצר את האפשרות, אם לא את המקדש בירושלים.
זה כל דבר רע, אפשר להגיד שבדיעבד הוא היה טוב. אבל זה רע, משכן שילו שנחרב לו. עד כמה שאני יודע.
לא, אבל אני אומר, בכל מקום, היה בתוכנית שהוא
בנה,
איזשהו
שלב. כן, יכול להיות שזה נשאר משכן שילו, גם מקדש ירושלים, מה יש? זה לא... לא... לא מפריע. אבל עכשיו בואו נעזור. מתי המקדש חרב? כשהמקדש של מטה איננו ראוי להיות, איננו כבר מהווה כלי ראוי לשמו למקדש של מעלה. אם כן, עצם העובדה שיש מקדש של מעלה, שהמקדש של מטה צריך להיות מכוון כנגדו, זהו עצמו הסיבה שגורמת שמדי פעם מקדש של מטה חרב, בגלל אי ההתאמה. ואיפה, ומיני לנו שיש שני משכנים?
שיש
משכן של מעלה.
אבל
ירושלים
של מעלה,
עד שלא ירושלים
של מעלה.
מה,
פסוק בתהילים
מצאת? אני רוצה את החומש, אם אפשר. כן, אבל אני רוצה פסוק בתורה. ככל אשר אני מראה אותך בהר, תבנית המשכן תגנית כל כליו. זה מפורש. אם זה לא מספיק, בפרשה שלנו. אלה פיקודי המשכן למשכן. אם כן? משכן כפול. אלה פיקודי המשכן, משכן. מפורש, לא? אם כן, יש לנו שני סוגי משכן. יש המשכן של מעלה, יש למטה משכן שמעיד עליו, משכן העדות, המעיד על המשכן של מעלה.
גם הספירה שהייתה למטה, הייתה ספירה כנגדה למעלה?
כן, בוודאי, זה צריך להתאים. הרי אם אנחנו רואים, זה בדיוק משקל הכסף, בדיוק מתאים למספר בני ישראל. ומה זה ישראל, ראשי תיבות, כידוע? יש 60 ריבו אותיות לתורה. נכון? ישראל ואורייתא אחת. אגב, אם מישהו ימצא לי את המקור לביטוי הזה, אז אנא להביא לי, יבוא על שכרו כשכר מצווה מצווה, כי אני חיפשתי ולא מצאתי בו זה. כן, יש לך את המקור? נפלא. כן, זה פעם מישהו ביקש ממני למצוא את המקור, לא מצאתי. אז יש לך את המקור, נפלא. עכשיו, גם ההבדל גם בין פרשת ויקל לפרשת פקודי בולט בעוד נקודה אחת. בפרשת ויקל נאמר במפורש את קלעי החצר, את עמודיו ואת אדניה. נכון? את עמודיו ואת אדניה. יש פה איזה קושי דקדוקי, או שיגידו עמודיו ואדניו או עמודי האדניה. אומר רש"י, חצר זה גם זכר גם נקבה, לכן אפשר להגיד עמודיו ואדניה, לא קרה כלום. אז תגיד, אבל למה אתה בוחר באותו פסוק להגיד שני דברים? במיוחד שבפרשת פקודי כתוב אחרת. כתוב את קלעי חצר, את עמודיה ואת אדניה.
להיות עקבית.
כן, בפרשת פקודי זה עקבי, עמודיה ואדניה. פרשת פקודי, ויקהל לעומת זה, עמודיו ואדניה, לא עקבי. טוב, קודם כל, עמודיו זה לשון זכר, עמודיה לשון נקבה. אם כן, בפרשת ויקהל יש דומיננטיות של הפעולה הזכרית. בפרשת פקודי, הפעולה הנקבית. ומה בין זכר לנקבה? דברים פשוטים. בפרשת ויקהל, שמה יש פעולה של נדבה. זאת הפעולה, הייתי אומר, האקטיבית של בני ישראל. לכן שמה מוזכר לשון זכר ביחס לעמודים של החצר, לכן את עמודיו. פרשת פקודי, הממד הנקבי, השראת השכינה שיש בישראל. ולכן כל ישראל כאישה כלפי הקדוש ברוך הוא, לפי המשל בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא מזאת ישראל, שמה הביטוי, ההטייה הנקבית היא הבולטת. לכן עמודיה ועדניה.
למה
דווקא? מה?
ועדניה ועמודיה.
קודם כל יכולת להקשות, בעמודיו יש השינוי, בעדנים אין שינוי, בשניהם זה נקבי,
כן,
נכון?
כן.
נו, מה התשובה? גם כשאנחנו פועלים כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו פסיביים. נכון? והעמודים זה, זה הפועל, העדנים הם מקבלים את העמודים, כן? לכן זה הצד המקבל. מי שיודע, שם הוויה, שם עדנות, הולך ביד. עדנות, ראשון עדנים. כן, עכשיו, וכמובן כל זה קשור גם לתורת משה, תורת אהרון. אדם שהוא צדיק כמשה, יש לו זכות לפעול. אדם שנמצא במצב של חטא וזקוק לתורת אהרון, צריך להיות פסיבי, כפי שלמדנו גם לגבי פסח. כן, עוד נקודה נוספת רציתי פה להעלות תוך כדי הלימוד הזה, והיא שאלה טכנית מאוד חמורה. אני לא ראיתי הרבה מפרשים שהתייחסו לבעיה הזאת. המשקל של הזהב מהמשקל של הכסף ידוע באופן מדויק מן הפרשה שלנו. גם הנפח של כל הכלים ידוע לנו במדויק מפרשות תרומה ותצווה. המשקל הסגולי של הזהב והמשקל הסגולי של הכסף גם כן ידוע לנו. וכן אפשר לחשב כמה כל כלי וכלי שקל. אם אנחנו ניקח את המידות של האדנים למשל, כפי שרשי תיאר אותם, יוצא כמה דברים מוזרים. א', שכל עדן שקל משהו כמו 800 קילו, וכל קרש בערך טון וחצי. בעיה נוספת, בפרשת נשוא מתואר בדיוק איך סחבו את כל זה. לקרשים ולאדנים היו ארבע עגלות, כדי שלכל עגלה זוג בקר. כלומר, שני שברים, אפילו החזקים שבעולם, צריכים לסחוב משקל של עשרות טונות בתוך עגלה אחת. אני יודע, אפשר בכלל לבנות גלגל שיסכים לזוז בתנאים כאלה. סתם, מה?
נושא את
נושא. עכשיו, מה? נושא את נושא. אם אתה אומר שהכל ניסים פה זה שברים ניסיים, וזה עגלות ניסיות, וזה קרשים ניסיים, פתרת את כל הבעיה. אבל אז אנחנו באמת זקוקים לומר שכל המדרשים המדברים על ניסים ועשיית המקדש, הם פשוטו של מקרא. שאם לא כן, אין לנו דרך להבין איך סחבו את כל זה. דבר נוסף, יש פה בעיה יותר חריפה. לפי המשקל הסגולי של הכסף ולפי הנפח של האדנים כמו שרשי מתאר אותם, יוצא שהכסף היה קל פי 14 מהכסף הידוע לנו. פשוט אין מספיק כסף כדי לעשות כיכר לאדן לפי המשקל הסגולי של הכסף. פשוט לא הולך. והמוכרחים לומר, או שהאדנים היו חלולים, מה שרשי לא הזכיר בכלל, או שלפי פשוטו של מקרא אנחנו לא יכולים לקבל את דברי רשי. ואז מוכרחים לומר שהאדנים היו הרבה יותר דקים, פי 14, ממה שרשי תיאר אותם.
למה מה הבעיה עם הכסף?
פשוט, אם אתה לוקח, כמות הכסף ידוע בדיוק, כיכר לאדן, כיכר לאדן, נכון? הנפח של האדן ידוע גם על פי רשי, כן? לפי פשוטו של מקרא אפשר לפרש בכל מיני אופנים. אבל לפי רש"י, הנפח ידוע, אם כן, אין מספיק כסף, חסר פי 14.
איך יודעים כמה זה כיכר?
כיכר זה 3,000 שקל. רש"י עושה חשבון מדויק. כן? וגם שקל אנחנו יודעים כמה זה. גם, אפילו תגיד, אני יודע, לפי המידה הכי קטנה של השקל וכדומה, כן? זה לא עולה. עכשיו, יש פה בעיה נוספת. הזהב. אתם לוקחים את כמות הזהב שיש, אין פה מספיק זהב, 29 כיכר, אין פה מספיק זהב כדי לעשות אפילו רבע הכפורת. אין, פשוט תעשו חשבון, תראו שאין. מה זה נס? איזה נס? היה יותר. או שנאמר, שוב, שהכפורת הייתה חלולה. אגב, סתם ככה, הכפורת עם משקל זהב כזה, זה יוצא בערך טון. כן? עם הקרובים. ואו שנאמר שהייתה יותר דקה. שהייתה באמת סנטימטר אחד עובי, ולא תפח. אבל זה מצריך אותנו לחלוק על דברי חז"ל. טוב, בפשוטו של מקרא, אפשר תמיד לחלוק על דברי חז"ל, להלכה אי אפשר לחלוק. אבל בפשוטו של מקרא, זה לא...
מאיפה
בא הזוהל
הזה?
מה?
כל הזוהל וכל הכסף.
מהתרומה. תרמו.
בסדר, אבל איפה זה בא?
ממצרים. ממצרים. ממצרים.
היה חדי עגל, לא?
אז נשאר משהו. העגל זה קצת עקו נזמים, מה? זה הכל. היה להם שם הטבעת והגיל וקומז וכך ונזם, מה? אגב, חוץ מזה, זה לא כמות גדולה של זהב. תשים לב, לשני מיליון איש, כמות הזהב הזאת, זה לא הרבה. אפשר להסתדר עם זה.
גם בימינו.
מה?
בימינו יוצא יותר.
ו?
ימינו.
בימינו יוצא יותר, יש לנו. כן, כן. הזהב של העגל? לא יודע. שתו אותו, בסדר, והוא שואל כמה זה. כן, המפקד לקחו לי, שתו לי. מה? כתוב בפרשת כי תישא, שמשה שרף את העגל ויזר על פני המים עד אשר דק, ואז הוא נשקד בני ישראל, לא נשאר מזה כלום. אתה רוצה אולי לעשות חפירות ארכיאולוגיות, מצוות? זה כמו אחד שחלם, שאומר שמצאו בחפירות ארכיאולוגיות את השליבות של הסולם בבית אל, למרות שזה הסולם שבחלום. אם כן, יש פה איזו בעיה רצינית לגבי הזהב. עכשיו, יש פה שתי אפשרויות להסביר. או, כפי שאמרנו, אם נקבל שכל הדברים האלה זה היה נס, מתחילתו ועד סופו, ואז אין קושיה. אפשר לקבל שהזהב היה יותר קל, זהב ניסי, כסף ניסי, ענני כבוד נושאים את השברים, כמו שאמרו חז"ל לפחות לגבי אהרון הברית. כן? אהרון נושא את נושאיו. כי אני רוצה לשאול, אהרון כזה, אני אמרתי לכם רק את משקל הכפורת. תעשו חשבון גם של הזהב, של אהרון ושל הלוחות העדות, וזה יוצא 5 טון בערך. עכשיו, לסחוב את זה עם הבדים, הבדים נשברים כמו כלום. תוך דקה, אין בדים. כן? מה? אז ברור, כאן חזר אמרו, אהרון נושא את נושאיו. או אפשרות אחרת לגמרי, להצטמצם לפשוטו של מקרא. עכשיו, יש פה, קודם כל, זה שאמרתי שכל קרש היה שוקל 1.5 טון. זה על סמך מה? על סמך זה, מה? כלומר, זה עץ סופר קל. מה? הטבע השתנה. זה תירוץ קל. אין לנו סיבה לחשוב שהטבע השתנה. למה לחשוב את זה?
כל קרש שעושה 10 אמות.
זאת אומרת 5 מטר גובה.
אמה
וחצי רוחב. ואמה עובי. עכשיו, איפה כתוב בתורה שזה 10 אמות אורך? זה כתוב בפרשת תרומה. אמה וחצי רוחב, אורך גם כן? גם כן כתוב. העובי של אמה, איפה כתוב? לא כתוב. לא ככה. אנחנו מבינים.
רש"י.
רש"י. אבל בפשוטו של מקרא זה לא כתוב. באמת רבי אברהם בן עזרא אומר שמבצד הפשט הקרשים היו דקים מאוד. דיקט. לפי זה אפשר להבין. יוצא גם שהאדנים היו קלים ביותר. ואז לפי זה אפשר להבין איך בארבע עגלות, שכשעל עגלה יש לה שני שברים, יכלו לסחוב את כל זה. כל המידות האלה לא כתובות בתור. פשוט. ואז לפי זה גם כמות הזהב מוסברת. נשארה קושיה אחת, כיכר זהב בשביל המנורה. איך אפשר להסתדר עם כיכר זהב כדי לעשות את המנורה? המנורה...
עוד מקשה אחת.
מקשה אחת. טוב, בסדר, מקשה זה בעיה טכנית.
לא, אבל זה לא יכול להיות חלול, זה מקשה.
בואו נבדוק את זה. קודם כל, אם תעשו כיכר זהב בשביל מנורה של מטר וחצי, של אמה וחצי גובה, עם כל הכפתורים והפרחים וכו', כיכר זהב זה לא מספיק. זה בערך 3 ליטר זהב. זה לא מספיק. במכון המקדש, הם רוצים עכשיו לעשות מנורת זהב. והם עמדו בפני הבעיה הזאת. ואז הם החליטו שאין ברירה, מוכרחים לעשות מנורה חלולה. ואיך עושים מקשה אחת? צריך לעשות דגם משעבה, הכל לצפות את זה בזהב, ואחר כך להתיך את השעבה. כן? זאת הדרך היחידה שמצאו. אז מוכרחים לומר, כן, שהמנורה הייתה חלולה. אם יש כלי כל כך חשוב חלול, יש מקום לחשוב ששאר הכלים היו חלולים. כן? זה קצת פותר לנו את הבעיה. אלא אם כן, מישהו אמר לי לאחרונה חידוש גדול, שבאמת לא מובא בחז"ל ולא בשום מקום, שהכיכר זה לא משקל, אלא נפח. ואז כל הכלים יכולים להיות מלאים, ואז אין בעיה, אבל אז זה כמות כל כך גדולה של כסף וזהב, שבאמת פלא מפה ירד. ושוב הסתבכנו עם המשקל. מה? לא יודע. לא, פשוט רק שתדעו שיש... לא, אבל לסחוב את זה כאן. חוץ מזה באמת, יש כמויות של זהב שיש גבול כמה אפשר לדעות על הדעת שהיו. כל זאת. יש פה עוד איזה נקודה שרציתי פה להעלות, נקודה ידועה. רש"י שואל איך זה שהכמות של בני ישראל לפי המפקד הזה היא שווה בדיוק לכמות של בני ישראל שנה אחרי כן. כן, כשעושים את משקל הכסף רואים שהיה 600,000 ו-3,000 ו-550, ואילו בפרשת במדבר אותו דבר, 600,000 ו-3,000 ו-550. מה? אבל זה שנה הפרש ביניהם, איך זה יכול להיות? כן? אז יש כל מיני פירושים, יש פירוש הרמב"ן, פירוש המלבים, כל אחד מהפירוש שלו, כן? אבל המלבים מאיר הערה מעניינת מאוד. מובטח בפרשת כי תישא, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אם כן, קרה נס, על פי ההבטחה האלוהית, שלא ימות. ואז נשאר בדיוק אותו מספר של בני ישראל.
מה עם
הלידות? נכון. אז לא יחשיבו את זה. או, מוכרחים לומר, פירוש אחר אני חשבתי גם על השאלה הזאת, ייתכן שהמלבי מתכוון לומר שלא ספרו מי שנהיה בן 18 בינתיים, או שספרו, או שהכוונה שהיה נס, הכוונה שלא מתו יותר מן הרגיל, ואז יוצא שהמספר קבוע. זה הכוונה ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, לא, אין הכוונה שלא ימותו בכלל, אלא שלא יהיה חיסרון. גם לא יהיה יתרון, לא יהיה בהם נגף.
אבל בדרך כלל יש יותר לידות ממצב, באופן טבעי.
כן, אז זה הכוונה שלא יהיה בהם נגף, שישאר אותו דבר. תגיד את
זה. אין נגף.
לא, זה לא נגף.
יש מכה בעם.
אז אתה אומר שמתים יותר, אתה אומר שמתים יותר.
מהממוצע בחברה נורמלית.
טוב, אז נשאר קשה על המלבים. טוב, הוא לא בינינו, בשנוכל נקשב. בסדר, אתה צודק. עכשיו יש עוד איזה קושיה אחת, נדמה לי האחרונה, שאני רוצה לתרץ אותה. כתוב שמשה לא יכול להיכנס לאוהל מועד מפני ששכן עליו הענן, נכון? כך כתוב בסוף הפרשה. מצד שני כתוב בהעלות הענן יישאו בני ישראל. אז מתי משה היה נכנס לאוהל מועד לדבר עם השם? מה? כשהוא היה, אבל כתוב שמשה לא יכול להיכנס מפני הענן. אז תראה, מה? אז פעם אחת הענן מפריע, פעם אחרת הענן לא מפריע. אלא יש שני סוגי ענן, ואפשר לדייק את זה מן הפסוקים. כתוב, כי ענן השם על המשכן וכבוד השם מלא את המשכן, אז משה לא יכול להיכנס. כלומר, לפעמים הענן היה מלא מהכבוד, והכבוד היה מתפשט על כל המשכן, ולפעמים הכבוד לא היה ממלא את כל המשכן, היה רק ענן, ואז משה יכול להיכנס. מה זה הכבוד אגב? אבל איך זה היה נראה? כאש. כן, מפורש. הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש העם. לפעמים הכבוד היה גלוי ללא ענן, לפעמים הכבוד היה מכוסה בענן, ולפעמים כשהענן היה על המשכן והכבוד היה ממלא את כל המשכן אי אפשר היה להיכנס, לפעמים הענן היה על המשכן אבל הכבוד היה מתכנס בין כנפי הקרובים ואז אפשר היה להיכנס.
אז מי אמר שאותו כבוד שהיה בראש ההר היה מעל המשכן, שזה אותו סוג?
רמב"ן אומר. כן? אגב, זה מפורש, כן? כי ענן, וכבוד השם מלא את המשכן, ואחר כך כתוב, וכי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. אגב, סתם ככה, האש הזאת זה לא אש שלנו. כן? זה אש שלא הייתה שורפת. אם זה הייתה אש שורפת, המשכן היה עולה באש. אלא זה מעין מה שהיה בסנה. והסנה בוער באש, והסנה נורכב. אם כן, זאת אש שאינה אוכלת. כן. זה לא מפני שהאש שורפת שהוא לא יכול להיכנס, אלא שלא נכנסים מפה שכבוד השם נמצא. כן? פשוט, זה אסור. כן? לא נכנסים, נדב ואביהו קרא להם מה שקרה בגלל זה. ותצא אש מלפני השם. בזה סיימנו בשעה טובה ומוצלחת את ספר שמות. זהו.